שלום לכולן, אנחנו כאן היום בעוד פרק של הבנות קאסט, והיום בנושא קשר בין אימא לבת מתבגרת בגיל ההתבגרות. אנחנו עם אורטל דישון, אימא לשמונה ילדים, מטפלת באומנות, מנחת הורים, מטפלת זוגית ומשפחתית. שלום אורטל.
שלום פייגי.
תודה שאת
טוב
איתנו.
להיות פה.
תודה לך. ואולי נתחיל לפני זה, מה זה בכלל גיל ההתבגרות? למה בזמן הזה הקשר הופך להיות משהו שצריך להתבונן עליו מחדש? אוקיי. מה משתנה?
אוקיי, אז באמת זה באמת שאלה. למה צריך בכלל לעבור את הגיל הזה? אם היינו יכולים פשוט לעבור מילדים לאנשים מבוגרים. אז מסתבר שהשלב הזה הוא שלב הכנה, והוא שלב כל כך חשוב בתהליך הזה ו... בתהליך של הגדילה שלנו, ודווקא ההכנה הזו, עם כל השינויים שהיא מזמנת, היא כל כך משמעותית לחיים הבוגרים שלנו. אנחנו עוברים בעצם דרך גם שינויים פיזיים, פיזיולוגיים, הורמונליים, שהרבה פעמים משפיעים ככה על המצב רוח שלנו, על הרגישות שלנו, על הצורך במרחב אישי. יש התפתחות של המוח, של החשיבה, של השכל, של ההבנה, משהו שככה באמת עוזר לנו לחשוב בצורה יותר ביקורתית, לתהות, דוחף אותנו לחקור מי אנחנו, וכמובן חברתית, אנחנו מחזקים קשרים, אנחנו, החברה הופכת להיות משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו, ו... טבעי שאנחנו נחפש ונרצה אישורים באמת מהסביבה. הצורך שלנו בפרטיות גדל, כן? גם מתוך הרצון ככה להכיר את עצמנו יותר טוב, גם באמת מתוך השינויים, מתוך הגדילה וההתפתחות. ולכל הדברים האלה יש באמת איזושהי השלכה, או שלפעמים מייצרת גם איזשהו פער בינינו לבין... הסביבה הכי קרובה שלנו, שזה הבית, המשפחה, וכמובן הקשר עם אימא.
עד כאן זה היה נשמע מצוין, שינויים, גדלים, מתפתחים, אז איפה הקאץ'?
אז הרבה פעמים, למשל, אם ניקח צורך בפרטיות, או צורך בעצמאות, זה לפעמים מייצר איזשהו מתח, כן? אמא בעצם כל כך דואגת לנו וכל כך מגוננת עלינו והיא בעצמה רגילה לגדל אותנו ולהיות משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו ופתאום לפעמים חלק מהפונקציות פתאום פחות רלוונטיות, פתאום אנחנו מבקשות קצת יותר מרחק, רוצות איזשהו זמן להתנסות לבד, להבין דברים לבד והפער הזה מייצר איזשהו מתח, מייצר לפעמים קונפליקטים. חשוב להגיד שבעצם גם הקונפליקטים וגם הסערות וגם התהיות שאנחנו חווים או חוות בגיל הזה, הם נורא נורא משמעותיים בגלל שהם בעצם בונים איזושהי קומה הרבה יותר יציבה בתוך הנפש שלנו. זאת אומרת, אם דיברנו קודם על זה שזה הכנה לחיים הבוגרים שלנו, אז יש התנסויות, כן? למדנו איך להתמודד עם פגיעות, או עם אלבון, או עם אכזבות, או כל מיני חוויות שבעצם צברנו, גם משמעותיות וטובות, כן? דברים שהשגנו ולמדנו, כל מיני חוויות שצברנו בגיל הזה, בעצם בונות איזושהי קומה יציבה בתוך הנפש שלנו, ואחר כך בחיים הבוגרים שלנו, כשאנחנו מחליפים עבודה, או כשהבוס אומר לנו איזה משהו, או כשאנחנו יוצאים ללימודים, או כל חוויה אחרת בחיים הבוגרים שלנו, אנחנו לא מתפרקים ממנה. אנחנו כבר יודעים שמתישהו בגיל ההתבגרות כבר היה לנו איזושהי התנסות שהכינה אותנו לדבר הזה.
סטאז' לחיים.
ממש, כן.
אני חוזרת רגע לדברים שאמרת קודם, שפתאום יש צורך ביותר מרחב, והקשר עם אמא משתנה, אני חושבת שמאוד צריך להיות מודעים לזה. זאת אומרת, זה קורה, גם אם יודעים את זה וגם אם לא. אבל ברגע שמודעים לצורך הזה במרחב ופתאום מזהים אותו אצלנו, אז גם ההתנהגות שלנו נהיית שונה.
נכון, נכון, חלק מהעניין זה באמת ללמוד איך לתווך את זה בצורה פשוטה ונעימה ומכבדת ולהכיר בצורך הזה ש... יכול להיות שכשהייתי ילדה, אז באמת היה לי נוח להיות בסלון ולעשות דברים או לשתף בכל דבר, ועכשיו יש זמנים שאני קצת רוצה לעצמי. יש דברים שאני בעצמי עדיין לא יודעת מה אני חושבת עליהם, אז לא קל לי לשתף בהם רגע, אני רוצה רגע להבין מה קרה היום. כן, אם בוא ניקח איזשהו סתם אפילו נושא חברתי, אז לי עולה בראש כזה מודל של ילדה שבאה הביתה וכאילו שופכת, כן, משתפת את אמא והיה ככה וככה ו... ולפעמים כשאנחנו גדלות, יש משהו שאומר, רגע, אולי אני רוצה רגע להבין את זה עם עצמי, או אני רוצה רגע עם עצמי להיות, ורק אחר כך אולי אני אבחר לשתף, אולי פחות, וזה איזשהו תהליך שצריך לכבד אותו.
אני מתכוונת אפילו עוד לפני התהליך הזה של אני רוצה את הפרטיות, ואני רוצה לשמור את הדברים לעצמי, ואולי אחר כך אני אשתף. אפילו לדעת שיש לי את הצורך הזה בפרטיות. זאת אומרת, אני חושבת שנערה בת 13, 14, 15, לא, היום התחילה את גיל ההתבגרות בגיל 9, לא?
לגמרי.
אז ברגע שמגיעים לשלב הזה, גם לא פשוט לזהות את הצורך הזה בעצמי, רגע, למה לא בא לי עכשיו לספר לאמא? למה עכשיו אני מעדיפה ללכת לחדר? אז שנייה להבין שיש לי את הצורך הזה.
נכון, נכון מאוד. שיש לי את הצורך הזה והוא לגיטימי, ו... הוא חלק מזה שבעצם אני לומדת להבין שיש לי גם את עצמי. זאת אומרת, משהו שפעם הייתי מקבלת אולי רק דרך אמא, והוא היה יותר חיצוני, הופך להיות לאט לאט הקול הפנימי שלי. אז זה תהליך מאוד מאוד חשוב, כאילו לתת לו את המקום שלו.
אז איך בכל זאת מגיעים עם הצורך הגדול הזה לשיחה טובה, פתוחה, עם אמא או עם הורים בכלל.
אוקיי, אז יש לנו בחירה. תמיד כשאנחנו רוצים ולא רוצים, אז צריך לזכור שיש לנו בחירה, כמה ואיך. אני יכולה לבחור מה אני משתפת, איך אני משתפת, מתי. אולי אני צריכה קודם איזשהו זמן עם עצמי, ואחר כך יהיה לי יותר קל לבחור מה מתוך זה אני משתפת. אולי לפעמים אפילו small talk, שיחות לא רשמיות, ייתנו לי דווקא איזושהי הרגשה יותר נוחה או יותר נעימה, כן? שיחות כאלה במטבח או ברכב, או... דווקא אז יהיה לי יותר נעים לשתף. אני חושבת קודם כל הלגיטימיות, שיש לי בחירה, ומצד שני, לפעמים יש מאוד רצון גדול לשתף. זאת אומרת, יש איזה רצון שכן, שאמא תהיה איתי, ואז עולה איזשהו חשש, אבל אולי תשפוט אותי, אולי תבקר אותי, אולי אני לא יוכל להכיל את הדאגה שלה. ואז שמה נוצרת איזושהי התלבטות כזו. אז אני חושבת שבאמת צריך לזכור שאימהות הן באמת, הן דואגות. זה חלק מהעניין שלהם. ולפעמים גם השיתוף שלנו, לפעמים אנחנו יכולות גם להזכיר לאימהות, להרגיע אותם. נגיד להם, כן, אבל אנחנו עכשיו חושבות על זה ביחד, ותסמכי עליי, ותתני בי אמון. ולפעמים דווקא כשאימא רואה שבאתי, היא לוקחת אחריות, והיא משתפת, אז זה גם מאוד מרגיע. אני חושבת שזה משהו שבונים אותו. כן? איך יהיה נעים? לשתף איך יהיה נעים עם מה להיות ביחד.
ואם יש מצב שאימא מאוד מבקשת לדעת, או מרגישה מאוד אכפת לה מכל פרט.
כן, אז נכון, יש איזשהו גבול בין החוויה שאני חולקת ונשענת, ואני מרגישה בטוחה לשתף, וכיף לי, בין הרגשה לפעמים שזה חודרני, או שזה... יותר מדי, או שבא לי נורא לשמור משהו לעצמי עכשיו. ואני חושבת שגם את זה לפעמים אפשר לתווך ולהסביר, ולהגיד, אמא, אני יודעת שאת דואגת לי, אני יודעת שאת כל כך אכפת לך ממני, אבל רגע, את הדבר הזה והזה, אז בהמשך, או לא עכשיו, או לא כרגע, או נמצא את הדרך. זה באמת אפשרות אחת, ו... אפשרות אחרת זה באמת לחשוב איך לשתף. זאת אומרת, אם יש איזשהו נושא שאני לא באה לדבר עליו, אין לי כוח, לא מתאים לי. ואמא נורא רוצה לדעת, אז אפשר להגיד, אמא, תראי, זה אולי מרגיש לי לפעמים שאת לא סומכת עליי, או שזה מרגיש לי שאת שופטת אותי. אם ככה פחות תבקרי, אז יהיה לי יותר קל לומר, או שלפעמים זה לא קשור לתגובה עם האמא, כן? ואם אני פשוט עוד לא, יש לי איזשהו אי סדר בעניין הזה, או זה מעיק עליי לדבר על זה. אז אפשר לבקש, אפשר לבקש, להגיד, אמא, יש הרבה דברים שאני ממש כיף לספר לך, אבל בעניין הזה לא בא לי עכשיו. ללמוד לתווך את זה, כן.
את יודעת, יש הרבה סיפורים על הבנות המתבגרות, שהאמא חופרת להם, והם רק מחפשות דרך לברוח ולהתחמק. זה משהו ידוע, מוכר. למה זה קורה? זאת אומרת, מה קורה לאמא בתהליך הזה כשבת מתבגרת? בת מתבגרת, אנחנו רואים אותה מתבגרת, משתנה פיזית, רגשית, שכלית, מתפתחת. מה קורה לאמא בזמן הזה? היא כביכול נשארה אותה אמא.
נכון. זו שאלה נורא נורא טובה. לחשוב רגע, לחשוב רגע? בכלל אני חושבת שזה יפה. אם בת יכולה רגע לחשוב.
לא על עצמה.
כן, מה קורה לאמא? מה קורה לאמא? אז כן, בעצם את גדלה ומתפתחת, ואמא גם עוברת איזשהו שינוי, וזה לא יאמן כמה. כמה זה משפיע גם על ההורים. אז קודם כל, דאגה ואחריות. זאת אומרת, זה תפקיד הכי אמאי שיכול להיות. זה קומה כל כך חזקה. מרגע שתינוק נולד, אמאות הן אחראיות, הן דואגות. וכשפתאום יש איזושהי התרחקות, או פחות הבנה, או תחושה שלא את הכל אני יודעת, הדאגה מתגברת. ואמא צריכה לעשות איזושהי עבודה פנימית על האמון, על האמון בקשר.
לשחרר.
וללמוד לשחרר, ולסמוך, ולקבל. וזה באמת נורא תלוי תקשורת. זאת אומרת, יש איזושהי זרימה בתקשורת, גם אם יש ויכוחים, וגם אם יש קונפליקטים, אבל יש איזושהי, כן, איזושהי זרימה. אז האמאות בדרך כלל עומדות להירגע ולהגיד, אוקיי, היא תעבור את זה. אז הרבה פעמים מה שבנות חובות כחודרנות, או כנזיפה, או כביקורת, זה באמת ביטוי ביטויים שונים של דאגה, של פחד, וזה גם מעגל כזה. צריך להבין שזה מעגל. זאת אומרת, ככל שהבת, נגיד, פחות משתפת או יותר מתרחקת, והאמא נשארת לבד, מה שנקרא, עם הסרטים שלה, אז החרדה מתעצמת, וזה גדל וגדל. ולפעמים קצת הרגע, אני אומרת, קצת להרגיע. את האימהות, זה לפעמים מאוד עוזר. אני חושבת שאימא בשלב הזה מאבדת איזשהו תפקיד. זאת אומרת, הרגשה שאולי פחות נחוצה, משהו שאולי הקשר משתנה, והיא לא יודעת עכשיו איך להתמודד עם זה. אולי לפעמים געגוע לילדה הזאת שהייתה ככה מתרפקת עליה, וכל כך מעריצה אותה. ופתאום, וואלה, לא תמיד הכי צריכה אותה. וכאילו זה ממש...
יש לה מה להגיד גם.
בדיוק, ועוד יש לה מה להגיד. אז באמת אמא עוברת את כל הדבר הזה, אבל צריך לזכור שהאמאות כמובן גאות ומעריכות כל כך, ולפעמים נורא מעריצות את מה שקורה לבנות בגיל הזה, כאילו הן הרבה גם עומדות נפעמות מהכוחות שלכם שמתגלים, מהיכולת פתאום לחשוב בצורה יותר עמוקה, ולראות דברים בצורה יותר משמעותית, ולהתנסות, ובסוף אמאות שמחות לראות את הבנות שלהם גדלות עם כל התהליך הזה שבעצם עובר ביחד.
ואם יש בנות שעוברות שינוי מאוד גדול בגיל ההתבגרות, זאת אומרת בוחרות דרך אולי קצת שונה עם מה שמקובל אצלם בבית, איך נכון לתווך את זה להורים? איך מתמודדים עם דבר כזה? למשל, בת שמחליטה שהיא יותר לא צפה בתכנים מסוימים שבבית כן מקובל, או מחליטה להתלבש בצורה שהיא קצת שונה.
אוקיי.
זה יכול לעורר הרבה כעס, הרבה, כאילו, מה קורה איתך?
נכון. נכון. נכון, וצריך לדעת שזה בלתי נפרד מהגיל, מה שנקרא נפרדות. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שאומר... יש המון דברים טובים שקיבלתי מהבית שלי, אבל יש גם דברים שאני בוחר אחרת. אני חושבת שמה שמורכב בשלב הזה, זה שזה עוד לא ברור עד הסוף. זאת אומרת, התהליך של הגיבוש הזה, של הזהות, של מי אני, ועם מה אני מזדהה, ומה נכון לי, הוא מאוד מאוד שברירי ועדין, ולפעמים גם מאוד לא ברור. ולכן נורא קשה לתווך את זה ולהסביר את זה. לפעמים גם הבנות לא כל כך יודעות עדיין מה הן רוצות. לפעמים זה רק לא כמו
התנסות.
כן, לפעמים זה רק אני יודעת שאני לא רוצה ככה, ואני עוד לא יודעת בדיוק מה כן. כן? ולוקח לפעמים זמן עד שבת מבינה את זה בעצמה. אני חושבת שלפעמים בשלבים האלה דווקא טוב שגם מישהי חיצונית תהיה שם איתך, כמו משפיעה, כמו חברה בוגרת, כמו איזה דודה, ולפעמים אולי הם יוכלו קצת לעזור לנו, להקשיב לנו מה קורה בפער הזה בינינו לבין הבית, ואיזשהו עיבוד כזה, ואז אולי אפשר יותר לתווך את זה גם במשפחה. ואני חושבת שמעבר לזה להסביר שבסופו של דבר, התנהגות, מעשים, מנהגים שונים, מה שזה לא יהיה, איך אומרים, אמא תמיד תישאר אמא, ומשפחה תמיד תישאר משפחה, והקשר שלנו הוא מעבר גם לדברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, או שאנחנו לא מתנהלים בהם בדיוק אותו דבר, וזה הדבר החשוב. ולפעמים צריך לחזור לחוויות פשוטות ומחברות על עצם הקשר, כן? כמו זמן איכות נעים, כמו סתם לשבת ליד אמא, או אפילו לקבל איזשהו חיבוק, או משהו שכיף לעשות ביחד והוא לא מדי כבד. זאת אומרת, לפעמים לא תמיד חייבים, איך אומרים, את כל הקונפליקטים לפתור דווקא עכשיו. זאת אומרת, לפעמים גם אפשר קצת להניח אותם בצד ולזכור שגם אם אנחנו לא מסכימים, אבל אנחנו אוהבים.
לא חייבים תמיד להיות דווקא.
כן, בדיוק. אנחנו אוהבים, וזה הבית שלנו בכל מקרה, וזה משהו שנכון לשתי הצדדים. לכל הצדדים.
אני חושבת גם שיש כאלה שזה בא להם בקלות.
נכון.
זאת אומרת, אין כל כך הרבה, פה, שם, אבל אין כל כך הרבה קונפליקטים, וזה גם בסדר. אתם גם בגיל ההתבגרות, זאת אומרת.
לגמרי.
יש הרבה דרכים להתבגר.
לגמרי. נכון, נכון. וזה גם, הרבה פעמים זה גם קשור בתוך המערכת שאתה גדל בה. זאת אומרת, לפעמים אתה נמצא בסביבה שמייצרת יותר התנגדות, או שיש אופי, כן, ויש כאלה שפחות, יש בהם משהו שמתאים את עצמם יותר בקלות לסביבה, ויש להם איזשהו רווח בזה, אני חושבת. הם זוכים למשהו קצת יותר הרמוני.
אז בוא נדבר רגע על אלו שכן יש להם יותר קונפליקטים. מדברים הרבה על הצורך בקשר עם אמא והחשיבות. למה זה כל כך חשוב? אם יש בזה כל כך הרבה בעיות, בלגנים, אקשן. בואו נניח רגע, נתמקד בחברות או במי שיותר נחמד וקל איתו. אחר כך נחזור.
קודם כל זה לא סותר. חברות יכולות באמת לתפוס מקום מאוד משמעותי בחיים שלנו, וזה בסדר וזה חשוב. אני חושבת שאמא זה תמיד תהיה אמא. זה איזשהו מקום בתוכנו גם. זאת אומרת, אנחנו גדלים בסוף עם איזה אמא, כן, זה כתוב בחסידות, כן? אמא ואבא קטנים, זה הופך להיות איזשהו משהו שהוא חלק מאיתנו. ואת הקשר הזה אני חושבת שבסופו של דבר אין מישהי שלא רוצה את אמא שלה איתה בדרך הזו. השאלה, אני חושבת הרבה פעמים היא איך. איך אנחנו משמרות קשר טוב גם בזמנים כאלה ואחרים. אבל זה איזשהו עוגן, זה איזשהו עוגן בתוכנו, זה איזשהו קרקע, זה איזושהי יציבות. זה, אני חושבת, חוויה של אמון, כן? שיש איזשהו משהו שהוא תמיד, תמיד יהיה שם. עכשיו, בפועל, בחיים עצמם, אז יכולות לפעמים לחשוב אחרת, ויכולות לפעמים להתרחק ולהתקרב, ואני יכולה באמת להיות יותר בחוץ מאשר בבית, ולא כל דבר עכשיו יבוא לי לעשות עם אמא, אבל הידיעה היא שאמא תמיד שם. זו ידיעה נורא נורא חשובה, כי המחיר של חלילה לנתק או להתרחק מזה בצורה שהיא הופכת להיות משהו לא משמעותי בחיים שלי, יש לזה מחירים מאוד מאוד גדולים, שאולי לא תמיד מרגישים אותם בגיל הזה, אבל בהמשך החיים זה באמת מייצר, אני חושבת, איזשהו ניתוק מחלק מתוכך. אחר כך בחיים הבוגרים צריך לעשות איזושהי עבודה, להתחבר מחדש. אז התקווה שלנו באמת זה שנצליח להתבגר ולהיפרד קצת ולהתרחק קצת בצורה כזאת שעדיין זה תמיד שם. זאת אומרת, יש איזושהי אפשרות למרחב, שהמרחב הזה הוא חיוני. לפעמים המרחב הזה יהיה בדעות שונות, כמו שאת אומרת, בלבוש שונה, בהתנהגות אחרת, בטעם אחר שאני מפתחת, בבחירות שהן אולי קצת אחרות ממה שאמא שלי הייתה חושב, וזה בסדר, וזה לגיטימי, אבל עצם הקשר ועצם הקרבה הזאת, היא תמיד שמה. וזה הבדל מאוד גדול.
יש מצבים שכן צריך קצת להתרחק, או להיעזר במישהו כדי לדעת להתנהל נכון בקשר הזה?
כן, כן, אני חושבת שכשבאמת בת מרגישה שהיא ממש לא מצליחה לתווך לאמא את הצורך שלה במרחב, בפרטיות, או את הצורך שלה אפילו בתמיכה, וגם יש קונפליקטים חריפים, או בעיקר הבת מרגישה איזשהו מצוקה, איזשהו מתח, בסוף היא נמנעת מהקשר עם אמא, ואין, היא נשארת לבד. ואז אני חושבת שזה באמת הסימן לגשת לטיפול ולהתייעץ, ומישהו שהוא ניטרלי והוא בשבילך, לפעמים זה מספיקה משפיעה, ולפעמים זה דווקא אנשי מקצוע ופגישה קבועה, ואז אפשר באמת לעשות איזשהו גשר כזה, כן? בלשמוע את עצמי רגע, עם עוד מישהו שרואה אותי בצורה אובייקטיבית, לא להישאר לבד עם מתח או מצוקה או אינוחות או דברים שאני ככה נורא נורא מפריעים לי ומשבשים את הסדר יום שלי, את היכולת שלי באמת להתמודד עם החיים. וגם יעזרו לי בהמשך אולי באמת לתווך ו לשפר את הקשר עם אמא. אז אני חושבת שכן.
דיברנו קודם על קונפליקטים ואיך מתווכים אותם ואיך מסבירים אותם, ואמרת שזה לא תמיד רק רע. זאת אומרת, יש לזה איזשהו חלק חיובי. מה חיובי?
נכון, אני חושבת שיש בזה.
מה חיובי במריבה?
נכון, אז זה אולי לא הכי כיף, למרות שיש כאלה שנהנים לריב, אבל
אוי לא.
אבל נכון, זה לא הכי כיף, אבל אני חושבת שיש איזו למידה שמתרחשת שם. כאילו גם ממה שמוצלח וגם מה שפחות מוצלח, בסוף החיים מלאים קונפליקטים. כאילו איך שלא נסתכל על זה. כאילו, במיוחד בחיים הבוגרים. אולי באמת כילדים יש איזה משהו שנראה שהחיים פשוטים יותר, אבל ככל שגדלים, אז הקונפליקטים גדלים גם כן. זאת אומרת, בין בית לעבודה, בין לא יודעת, בין העולם הרוחני שלי לעולם שבחוץ, בין כל כך הרבה דברים באמת.
כל דבר.
כמעט כל דבר, כן, מעמיד אותנו בעצם איך להתמודד עם מורכבות. שזה ממש נושא נורא נורא משמעותי. זאת אומרת, בילדות יש לנו קצת יותר משקפיים ורודים, וזו הסיבה שאנחנו לפעמים גם נראה את ההורים שלנו, כי הם מאוד מושלמים, כי הם מאוד טובים, מאוד נהיה גאים בהם, או אפילו את עצמנו יותר נועה. ופתאום, בגיל התבגרות שהחשיבה הביקורתית שלנו עולה, פתאום הדברים נהיים יותר מורכבים. אבל באמת, באמת שהקונפליקטים האלה רוצים ללמד אותנו תפיסת עולם יותר מורכבת. זה לא רק טוב או רע. יש פה איך. יש איזו בחירה שאני צריכה לקחת. ואני חושבת שלפעמים זה לעשות לעצמך איזו רפלקציה קטנה. כאילו, מה באמת רציתי להגיד, ומה התפספס לי אולי על הדרך שבה אמרתי את הדברים. כאילו,
למשל, מה אמרתי מיותר מכולה?
כן, אולי התחלתי להאשים, וזה פוצץ בסוף את כל השיח, שבעצם רק רציתי להגיד לאמא שתבין אותי בעניין הזה והזה, ובמקום זה הפך להיות פיצוץ תלת ממדי, כי התחלתי להאשים אותה, ונורא לבקר אותה.
כי בא לי ללבוש לחתונה.
כן.
את החצאית הזאת, אבל בסוף זה נהיה שתמיד את אומרת לי מה לעשות.
בדיוק, ותמיד תמיד עדיף שאנחנו נתחיל לדבר קצת באמת את הצורך שלנו, את מה שאנחנו מרגישות, לדבר על עצמנו, ובסוף להוסיף איזושהי בקשה. אז תאפשרי לי, אז תשמחי אליי, אז תני לי. וזה ייצר שיח פחות מתקיף, זה פחות יסלים, כן? כשאנחנו לפעמים מייאוש, כשאנחנו מרגישים לא מובנים, או כשאנחנו לא צריכים להביא את עצמנו, אז זה גולש באמת לפסים מאוד אישיים ומאשימים, והרבה מזה מפוצץ. אז לפעמים ברגע האמת כבר אין מה לעשות, אבל אפשר כן ללמוד לפעם הבאה.
אז איך עושים את זה? איך יוצאים מוויכוח או ממריבה בצורה נעימה?
אז אני חושבת שלפעמים אולי באותו רגע, אז איך אומרים, זה מה שנשרף, נשרף, אבל אבל אפשר אחר כך, כן, אבל אפשר אחר כך, כן. לא יודעת מה, לפעמים שפת גוף אפילו, לשדר משהו שהמשכנו הלאה, למרות ש, כן? לא הסכמנו, לא הייתה הבנה.
זאת אומרת, לא צריך למשוך את זה ליומיים.
לא, ממש לא. אפשר להזכיר לעצמנו וגם לאמא שאנחנו, שאנחנו אוהבות. אנחנו אוהבות למרות שאפשר אחר כך להירגע ובאמת להשתמש בכלי של תקשורת מקרבת שמדברת קצת רגע, מה כל כך הייתי צריכה שם? לנסות לזהות את הצורך. הייתי צריכה יותר מרחב, יותר בחירה, יותר פרטיות, יותר לגיטימיות לטעם האישי שלי. מה הייתי צריכה שם? ואז להוסיף איזושהי בקשה ממוקדת, ברורה. אני מבקשת ש... וזה הופך את השיח אחר כך ליותר אפשרי. ולדעת ש... שהחיבור מחדש הוא אפשרי. כאילו, הקשר בינינו הוא מספיק חזק שאנחנו גם, גם נשרוד ויכוחים ומריבות וקונפליקטים.
זה בתנאי שיש קשר טוב
נכון,
מהילדות.
שיש קשר טוב בילדות, ושגם אנחנו, המטרה שלנו היא באמת הבנה ולא ניצחון. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשות עכשיו לנצח ולהתנצח, אלא באמת להגיע לקצת יותר הבנה. ואם אמא נורא דואגת בנושא מסוים, ואני מרגישה שהדאגה הזאת נורא מיותרת, והיא פשוט מעיקה עליי, ושתסמוך עליי וזהו, אז אני יכולה להתנצח על זה וזה, אבל אני יכולה גם קצת להרגיע. זאת אומרת, גם אני יכולה להסביר למה זה לא כזה נורא, ולמה היא יכולה לסמוך עליי, ולתת שם קצת מילים, לתת איזשהו כבוד איזשהו לדאגה הזאת. ואני חושבת שהלמידה הזאת של איך לקחת מקום לעצמי, מבלי להימחק, זו למידה כל כך משמעותית לחיים שלנו אחר כך, לקשרים שלנו בחברה, בעזרת השם גם להקמת הבית. אנחנו לומדות את עצמנו, הרבה פעמים דווקא בקונפליקט ובוויכוח ובאי הסכמה, יש המון למידה אישית גם, מה חשוב לי.
צריך להיות מוכנים ללמידה הזאת.
נכון.
צריך לרצות אותה.
נכון, נכון. בסדר, ולפעמים לומדים דרך הרגליים. זה פשוט קורה.
פחות כיף בדרך כלל.
כן.
אבל מה עושים, נגיד, אם מרגישים שהאימהות של כולם מסכימות, או כולם יותר זורמות, ולפעמים זאת האמת. אומרת,
נכון.
כל הקבוצה של החברות שלי, של ה... שש חברות, אז כל האימהות מסכימות למשהו מסוים, ואימא שלי, איזה בסה לא.
נכון. נכון. יש, קודם כל יש דבר כזה. יש אימהות גם בגילאים שונים, יש לזה גם איזושהי השפעה. ופעמים יש באמת איזו הרגשה, שבחברה נורא, כל אימהות נורא זורמות, ואימא שלי היא אחרת, או משהו כזה. אז אני חושבת שכמו כל קונפליקט, זה באיזשהו מקום לחפש את דרך האמצע שתהיה נכונה לכם. אז נכון? פחות השוואה, כי באמת לא, באמת את לא יודעת מה עד הסוף קורה בכל בית, וגם מה ההשלכות של כל דבר. לפעמים יש אמא שבראייה הזאת עכשיו נורא נורא מאפשרת, ואצלה הכל נורא זורם. אחר כך בחיים הבוגרים שלנו אנחנו אומרים להגיד, וואי, דווקא עם זה שאימא שלי קצת שמרה עליי, אולי זה דווקא היה לטובתי. אז אני חושבת, לפעמים ההשוואה הזאת יכולה נורא נורא לתסכל, אז לחזור קצת לראות את היתרונות באימא שלנו, כמו שהיא, לקבל, שהיא באמת אחרת, ונסות לעבור איתה את הדרך הזאת, לתווך את הצורך שלנו להיות כמו החברה, זה משהו נורא נורא חזק, להיות חלק מהחברה שאנחנו נמצאים בה, לדבר קצת מה זה עושה לנו, מה המשמעות של להימנע או לא להיות חלק ממשהו שחברות עושות, ולחפש את דרך הזהב. אין פה פתרון קסמים. זה, כל בת ואמא תצטרך למצוא את הדרך שלה באמת, למצוא את הדרך איך להתמודד עם הפער הזה, עם השוני הזה.
זה גם משתנה בכל גיל. זאת אומרת, מה שהתאים לי בגיל 15 לא התאים לי בגיל 16.
נכון.
בגיל 17 והלאה.
נכון.
גיל ההתבגרות מסתיים מתישהו?
אני חושבת שכן.
כן.
אני חושבת שיש משהו שאנחנו, יש משהו בסערה שקצת נרגע. אנחנו לומדים להרגיש יותר קצת שלמים, או קצת יותר בטוחים במקום שלנו, ואז דברים פחות מפעילים אותנו בצורה נורא חזקה. זאת אומרת, גם אם ההורים חושבים אחרת ממני, אבל כבר יותר ברור לי מה אני חושב, אז יכול להיות שם יותר נחת, יותר קבלה. ואז ממילא זה כבר פחות חריף, שאנחנו לא חושבים על כל דבר אותו דבר. אני חושבת שגם ההורים לומדים לתת אמון ולסמוך ולהגיד, אוקיי, אולי יש דברים שאני לא מסכים איתם, או יש דברים שלא מקובלים עליי, אבל זה הילד שלי, יש לו מלא כוחות, יש לו מלא כישרונות, מרגיש יותר בטוח. זאת אומרת, יש משהו, כן. הדעת מתיישבת קצת, כן. יש משהו שהופך להיות קצת יותר שלב. כן, יותר שלם.
אני חושבת גם בגיל הזה יש הרבה פעמים נושאים שאפשר לדבר איתם רק עם אמא. זאת אומרת, לא נעים לדבר איתם עם חברות או עם מורות, משפחה. זאת אומרת, יש את הנושאים הפרטיים האלו שזה אני ואמא, ודווקא שם מאוד חשוב שיהיה את הקשר הזה.
נכון, נכון. אני חושבת שזה משאב אדיר, באמת. מי שזוכה לפתוח את ליבה לאמא, אז ושיש איזושהי הרגשה שזה באמת, שזה קיים, שזה נמצא, שזה אפשרי. אז זו חוויה מאוד מאוד קרובה, מאוד טובה. ואני חושבת שזה באמת זכות גדולה על האפשרות באמת להשתמש בדבר הזה. וגם מי שמרגישה שפחות כרגע, ופונה לפעמים יש משהו שמישהי מספרת למישהי אחרת, ואחר כך יותר קל לבוא ולהגיד לאמא, וזה גם בסדר. אבל אין ספק שבאמת ההרגשה הזאת שאמא תספוג את הכל, היא פה בשבילי. אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי.
אני חושבת שגם סביב שינויים פיזיים, זה קשר שקשה למצוא אותו במקומות אחרים.
כן, נכון, צריך לזכור שאמא גם עברה את התהליכים שאנחנו עוברות. אמא גם הייתה פעם נערה מתבגרת. ובטח שיש לה את הידע ואת הניסיון ואת הכלים להיות איתנו, להרגיע, לפעמים להרגיע, פשוט להרגיע, לפעמים לקבל חיבוק. וזה
גם בגיל ההתבגרות צריכים את זה, למרות שלפעמים נהיים מאוד קוצניים.
לגמרי צריך את זה. אני חושבת שאין גיל שבו לא צריך אהבה וקבלה ואמפתיה, ולפעמים דווקא בגיל הזה יותר. אולי לפעמים אנחנו ככה נדחה את זה קצת, או נגיד שאנחנו רוצים את זה בצורה יותר אלגנטית, שמתאימה, אבל תמיד אנחנו רוצים להרגיש אהובים. זה צורך הכי אנושי ובסיסי, ולדעת שכשאנחנו פונות לאימהות בתדר הזה, אז זה משמר, אפשר לשמר את המקום הזה, את המקום האוהב, הנעים, גם כשיש אי הבנות ואי הסכמות, כן? כשאנחנו לומדות לצאת ככה, לחזור למקום הזה באמת של הקשר.
אז עם כל הקונפליקטים והדרך וההתנהלות וכל העניינים, איך שומרים על קשר קרוב עם אמא, אבל בלי להרגיש שהיא חונקת אותי? אם המרחב שלי, אז אני עדיין מרגישה שאני תמיד יכולה לבוא, והקשר הוא פתוח ונעים.
מהמם, אז אני אקרא לזה בשפה של החסידות תענוג, כן? לייצר באמת, קודם כל, איזשהו זמן איכות. זה יכול להיות, גם אם זה נראה קשה ואין זמן או לא יודעת מה, באמת לייצר זמנים קטנים כאלה, רגעים קטנים של חיבור. זה יכול להיות ארוחה משותפת, הליכה לקניות, משהו שאני ואימא שמה.
לא משהו
שיוצר
את הקונפליקט, לא משהו
שהולכה
לקניות.
נכון, אז כל אחת יודעת איפה כיף. אז זמן איכות, זה ממש ממש חשוב לשמר את זה ולייצר את זה, קודם כל. לדעת שכן, מדי פעם להשקיע בזמן אימא, וזה משמר את הקרבה, את הכיף בקשר.
ותמיד אפשר להתחיל.
תמיד אפשר להתחיל.
עד עכשיו זה לא היה.
לגמרי. אני חושבת שגבולות בריאים, הגדרה של גבולות בריאים, כן, כמו אמא, אני צריכה את המרחב שלי בחדר בשעות מסוימות, או אני צריכה לדעת מתי את נכנסת, כן, משהו שאת מסבירה את עצמך, את מייצרת איזשהו גבול, וזה מפחית הרבה חיכוכים, כן? ותקשורת, כן, על הצורך למשל במרחב, כן, אמא, אני אוהבת אותך, אבל לפעמים אני מרגישה שאני צריכה עוד קצת זמן לעצמי. זה לא קשור דווקא עליך, זה צורך שלי. אני חושבת שמשפטים כאלה, יש בהם משהו מאוד מכבד, מסביר וכנה. כן? היכולת שלנו באמת לייצר משהו כנה.
בסוף כיבוד הורים לא הולך, המצווה לא נעלמת לתקופה הזאת.
נכון,
גם שם צריך לכבד.
נכון. חשוב שנזכור גם שלפעמים יש לנו כל מיני קונפליקטים או התמודדויות שהן בכלל, בכלל, בכלל לא קשורות לקשר עם אמא. וכשאנחנו נמצא איזשהו מרחב משלנו להתמודד איתם, אם זה בכתיבה, אם זה ביצירה, אם זה בשיתוף עם חברה, אם זה שיתוף של משפיעה, כשאנחנו עם עצמנו נלמד להתארגן עם זה, אז אנחנו בעצם נגלה שבעצם לא היה פה בכלל שום אישוז מול אמא. שזה פשוט משהו שאנחנו היינו צריכות עכשיו להבין אותו קצת עם עצמנו, ולייצר לעצמי איזשהו מרחב להתבטא ולהתבונן ולארגן קצת את מה אני מרגישה, מה אני חושבת סביב הנושא הזה. אני חושבת שבאמת כתיבה אינטואטיבית זה כלי מדהים, שאני יכולה פשוט לשפוך על הדף רגע את המחשבות שלי, את מה אני מרגישה, את כל מה שעונה לי בלי לשפוט את זה, פשוט לתת לזה רגע להיות. ואחר כך לקרוא את זה, ובעצמי לחשוב מה אני חושבת על זה. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה באמת לפעמים מישהו אוהבת לשמוע מוזיקה ולצייר, או באמת לשתף. זאת אומרת, כל איזושהי דרך שבה אני לפעמים מתמודדת עם משהו שהוא נורא מפריע לי. אם זה קושי מול חברות, אם זה משהו בעצמי, במראה שלי, אם זה התלבטות שיש לי, ואני מוצאת איזשהו דרך, יש לי איזשהו מסע שלי פרטי, להבין את עצמי יותר טוב במקום הזה. אז הרבה פעמים כשאנחנו מוצאות את הדרך, כשהדרך ככה נמצאת, אז ממילא אנחנו בדיעבד מגלות שלא היה פה שום דבר בכלל מול אמא. אז לפעמים אמא יכולה להיות שותפה בדרך הזאת ולהיות חלק באמת העזרה הגדולה שאנחנו צריכות באמת בשביל להתמודד עם זה טוב יותר, ולפעמים פחות. מה שחשוב זה שאנחנו באמת נוכל אנחנו גם לייצר עבור עצמנו את המרחב הזה, כן? את המרחב שאנחנו צריכות באמת בשביל להתמודד טוב יותר.
זאת אומרת, כשאני לוקחת את הקונפליקט או לוקחת את עצמי למקום שהוא אחר, איזשהו מרחב של התנסות, זה יכול להיות שירה, דרמה, מוזיקה, כל דבר אחר, אז בסוף זה משפיע גם על הסביבה שלי.
נכון.
זאת אומרת, מעבר למה שאני עוברת עם עצמי.
נכון, לגמרי. אני אפילו אתן דוגמה. כאילו, לפעמים אני יכולה לחוות איזשהו קושי חברתי, או לפעמים להרגיש ככה שאני ממש דורכת על ביצים עם חברות, ושיש לי המון מתח סביב זה. ואז יגיע פתאום, לא יודעת מה, איזשהו פסטי, או איזשהו משהו אפילו ב... שאני נגיד נורא טובה בריקוד, ואני אביא את עצמי שמה. ומשהו בדינמיקה שלי השתחרר, כי התחברתי רגע לכוחות שלי, התחברתי רגע למשהו שאני נורא אוהבת, או שאני נורא טובה בו. וממילא היכולת שלי עכשיו רגע להרגיש קצת יותר בטוחה מול חברות, פתאום משהו שם נרגע. יש בי משהו יותר בטוח, יש בי משהו יותר שלם. אז אנחנו רואים שלפעמים התנסות דווקא במשהו שאנחנו אוהבות, שאנחנו טובות בו, שהוא מסקרן אותנו, אפילו לא רק ברמת התוצאה, לפעמים מי שיכולה ליצור משהו ולהגיד, וואי, זה לא עכשיו, זה לא חייב תמיד להיות יצירת מופת, אבל זה ההנאה שלנו מהדבר הזה. אני יכולה לחוות את עצמי רגע במקום של תענוג, שכיף לי עם משהו שיצרתי. אם זה אפייה, אם זה ריקוד, אם זה שירה.
עם התהליך של היצירה.
עם התהליך של היצירה. יש בעצם ההימצאות בחוויה של יצירה, יש בה כוח מאוד 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 מרפא ומאוד מחבר. ובעיקר מחבר מהכוח לפועל. זאת אומרת, כל זמן שזה בדמיון שלי או במחשבה שלי, או אני רק רואה על זה סרטונים, זה עדיין בהלם. אבל ברגע שיצרתי משהו, גם אם הוא לא מושלם, גם אם הוא חלקי, גם אני עכשיו לא יציג אותו, לא יראה אותו, משהו, זה יתחבר לאיזושהי תחושה של מסוגלות שלי, לכוחות שלי. ולכן נורא חשוב שאנחנו נייצר לעצמנו מרחבים כאלה.
שנעיז.
כן, שנעיז, שניצור, שנתנסה. כל אחד בתחום שמדבר על ליבה. אחת זה יכול להיות הדרכה, ואחת זה יכול להיות אומנות, ואחת זה יכול להיות מוזיקה, וזה. לאפשר לעצמנו ליצור, כי קורה שם משהו אחר, משהו שם משתחרר, מתפתח, וזו הזדמנות נורא נורא טובה שלנו, דווקא בגיל הזה, להתחבר ליכולות האלה, ופשוט להתנסות, להיות סקרניות, ממילא בדרך עוקפת, זה יכול כל כך לעזור לנו גם בדברים אחרים. אני רואה את זה הרבה בטיפול באומנות, שאנחנו לפעמים, גם מי שלא אוהבת ליצור, אז היא עושה את זה בצילום. היום צילום זה דבר שהוא נורא נורא נגיש לנו. לפעמים יש חוויות שאני לא יכולה לתקשר אותן במילים, אבל אני אשים אותן רגע בתמונה, והן יהיו כל כך משמעותיות עבורי. אז הדרך הזאת שאנחנו מתבטאות, היא כל כך משמעותית, והיא מייצרת הרבה פעמים איזושהי אפשרות למצוא גם פתרונות יצירתיים, כי בדמיון יש לנו הרבה יותר גמישות. הרי מה קורה בתהליך יצירתי? הוא קורה לפעמים במרחב הרבה יותר גמיש, כן? לפעמים בחיים הפתרון הוא נראה או זה או זה, או שאני עושה מה שחברות אומרות, או מה שאימא אומרת. כאילו, יש איזה חוסר גמישות כזאת, שיש אפילו הרגשה פעמים של מחנק, כי הדברים הם נורא נורא חותכים, אבל במרחב היצירתי, יש איזושהי גמישות. ולפעמים דווקא אפילו גם מלחלום, או מלדמיין רגע, מלשבת ליד הים רגע, ואפילו, כן, לאפשר לעצמי קצת איזו הרפאיה כזאת, זה פותח לנו מרחב הרבה יותר גמיש, ופתרונות פתאום מגיעים. זה פשוט מדהים לראות את זה.
טוב. טוב, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה לשאול אותך, היום עם כל הידע והניסיון, ולמדת הרבה, מה היית אומרת לעצמך בגיל הזה, בגיל ההתבגרות?
מה הייתי אומרת לעצמי בתור אימא?
לא, בתור מתבגרת.
בתור מתבגרת. הייתי אומרת לעצמי, אני היה לי גיל התבגרות מאוד סוער, עם הרבה שינויים והרבה בחירות אחרות. הייתי אומרת לעצמי לא לוותר על אימא, שהיא שמה, היא נמצאת שם בשבילי, ולחפש את הדרך. לא להתייאש מלחפש את הדרך, להגיע, לחזק את הקשר, גם אם אנחנו חושבות ממש אחרת על דברים אחרים.
לא להתייאש.
כן. כן.
תודה רבה.
תודה, פייגי, על הזדמנות. אמן, שנדע לתקשר, וגם כשפחות בא לנו לדבר, צריך לדעת שבסוף תקשורת, חלק מאוד 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 גדול שלה, הוא בכלל לא במילים. לפעמים חיבוק, חוויה משותפת, נעימה, משהו שאנחנו באמת מסכימות עליו, יש כאלה, מלא.
גלידה.
גלידה בדיוק, כל מיני דברים קטנים כאלה, שהם לא חייבים להיות כל כך הרבה טקסט, הם יכולים להיות באמת סאב-טקסט.
כן.
וזה שדר מאוד מאוד משמעותי בתקשורת שלנו, בקרבה שלנו, וזה גם בסדר.
וזה גם מצדנו, זאת אומרת, לא לחכות שזה
בדיוק,
יגיע.
בדיוק, כן, לפעמים לבוא לתת לי עם החיבוק, זה, או לשבת לידה רגע, זה המון. טוב.
שנצליח.
אמן, תודה.
תודה רבה.
תודה על המקום הזה.